שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים לכל האורחים. שפת אמת לפרשת קורח תשע"ג. ובלי ספק במוקד הפרשה עומדת סוגיית המחלוקת. כשבאים לעסוק בסוגיית המחלוקת, אז לכאורה מדובר על דבר שהוא די פשוט. מחלוקת זה דבר רע, צריך להימנע ממנה, לשם שמיים, לא לשם שמיים. זה, ברוך תהיה. ברוך אתה, אדוני, שקונה עם לו. מחלוקת זה דבר רע, צריך להימנע ממנה, היא מביאה צרות, מביאה מלחמות, ונגמר הסיפור. הבעיה שרואים, בסדר, אני אשתה שניהם, תאמין לי. הבעיה שרואים גם מהפרשה אצלנו וגם מעוד מקומות שמחלוקת זה דבר חיובי, כמעט אפשר לומר. קודם כל זה, רואים את זה מכל דף בגמרא, שיש מחלוקת. ו70 פנים לתורה, אחד דיבר אלוהים, שתיים זו שמענו. מחלוקת היא ביטוי לריבוי של הגוונים. בתוך אותו דבר, הוא לא חד-ממדי, הוא לא רק דעה מסוימת. יש, אפשר לראות צד כזה, צד אחר, אפשר לראות כל מיני דברים. על רבי מאיר כתוב שהוא היה מטמא את השרץ ב-150 טעמים, מתאר את השרץ ב-150 טעמים, ואחרי זה מטמא אותו. יש הבדל אם אתה מתאר שרץ, ואתה אומר, אה, זה טעור, נגמר הסיפור. או שאתה קודם כל רואה את כל הצדדים, סליחה, אם אתה מטמא שרץ, ואומר, זה טמא, נגמר הסיפור. או שאתה רואה בשרץ, קודם כל, את כל צדדי הטהרה, 150, ואז אתה רואה 151 צדדי טומאה. הטומאה היא הרבה יותר משמעותית, היא הרבה יותר עמוקה. אז לכן זה לא כזה פשוט שמחלוקת היא מיד מגלגלים אותה מכל המדרגות. ואם זה כך, אנחנו צריכים לשאול, אז מה לא היה בסדר בקורח? אם עצם המחלוקת עצמה, היא כנראה דבר, אפשר להגיד שדבר הכרחי, אולי אפשר גם להגיד שדבר רצוי במובן מסוים, אז מה לא היה בסדר בך שקורח ניהל את המחלוקת? ובדבר הזה בעצם בא לדבר על שפת אמת, בדיבור הראשון, דיבור ארוך, אבל נסתער עליו. במשנה, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, זו מחלוקת הלל ושמי. ושאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח וכל הלתו. ויש שתי דרכים בעבודת הבורא. אחד על פי הדין, מי שמיישר כל מעשה וזוכה בדינו, ואחד על פי חסד הבורא. פירוש שזוכה במעשיו, שיעשה השם יתברך עמו החסד. וגם שיכול לקבל חסד העליון, שלא לבוא על ידי זה חסד וחלילה להתנשאות ושאר דברים. לזה האיש, ולזה האיש מתנהג עמו הקדוש ברוך הוא בחסדו. יש שתי דרכים. דרך אחת של אדם שאומר, בתור שיטה, תקבל מה שמגיע לך. תקבל מה שעמלת. לא עמלת, לא תקבל. על פי דין. יש גם שיטות חינוכיות כאלו. כאילו, התאמצת, מצוין. אז תקבל, לא התאמצת, תשלם את המחיר, זה יקדם אותך, לא קרה שום דבר. שיטה שדורשת מהאדם להתאמץ, לעמוד ביעדים, וגם לשלם מחירים מדי פעם, אם הוא לא עמוד בהם. זה משהו ככה מאוד, מאוד, קצת מאוד מוקשה, אבל תובע מעצמו ומאחרים, זה שיטה אחת. שיטה שנייה, שיטת חסד. נותנת. משפיעה, מאמינה. אם אני אתן, המקבלים, זה יעודד אותם, יחזק אותם, והם יצאו מתוך הדבר הזה לאיזושהי פעילות. זה כמו, נגיד, נכנס מורה לכיתה. אז יש מורה שאומר, ישר כשהוא נכנס, מטלות, מוריד את כל הראשים של כולם, קדימה, מי שזה, משם מעיף אותו. יש מורה, אומר, חבר'ה, אני, קודם כל אני סומך עליכם, קודם כל אני מפרגן לכם, קודם כל אני מאמין בכם. תלוי לאיזה כיתה נכנסת גם לפעמים. אם זו כיתה שהיא מסוגלת, אז בוא, אתה יכול להפעיל עליהם דין. לפעמים זו כיתה שהיא כבר לא מסוגלת, היא חטפה איזה איזה ייאוש מעצמה, אז צריך יותר להאמין בה ולתת. אבל זה שתי דרכים בעבודת הבורא יתברך. הלל ושמי, אפשר להגיד. כן? בא גר להלל, אומר לו, תלמדתי את כל התורה על רגל אחת. אומר לו, חביבי, תפוס את הרגליים שלך ועוף מכאן. אתה רוצה ללמוד תורה, תהיה רציני, תבוא, תראה רצינות, תעמוד על שתי רגליים, תהיה כפוף, תהיה מוכן, אני אדבר איתך, אין לי כוח לכל השטויות האלה. והלל אומר לו, בוא נתחיל, נשפיע עליך איזה חסד, נקדם אותך מדרגה נוספת. בכיפה הבאה כבר, בגבעה הבאה כבר תראה את הדברים בצורה אחרת. שתי גישות. בסדר גמור. הלל ושמי זה השתלשלות מקורח ובני לוי. אהרון, סליחה, מצד אחד, ובני לוי מצד שני. אהרון הוא כהן, מיד הוא יגיד את זה, הכהן הוא איש החסד. איש החסד. נותן ברכות. מברך את עמו ישראל באהבה. הכהן מאמין שמתוך הברכה, ברכתי אותך, אתן לך כוח, אתה תשתפר. אני לא מבקש ממך להיות ראוי לפני כן לברכה, ואם לא, לא תקבל, אני נותן לך. מתוך הנתינה, מתוך השפע, יבוא התיקון. והלוויים, הלוי זה דין. כן, הלוויים זה דין. חלק מתפקידי הלוויים המשמעותיים זה להיות שוערים. להגיד לכל מיני אנשים סקרנים משבט מבני ישראל, עד פה, זהו, סוכל לעבור. מכאן אין מעבר, אין כניסה. דין. ונודע שאהרון הכהן הוא המיוחד לבחינת חסד, והלוויים בדין. אך באמת, עולם חסד ייבנה. ואי אפשר להתקיים בדין. כמו שאמרו זל, עלה במחשבה במידת הדין, וראה שהעולם מתקיים ושיתף עמו מידת הרחמים. הרי שאי אפשר להתקיים במידת הדין בלבד. העולם הזה, תמיד אני שואל את עצמי, הבאנו תאילנדים. העולם הזה בנוי על ניסוי ותהייה, אפשר לקרוא לזה ככה, בסדר? ניסוי ותהייה. זה עולם של בעלי תשובה. רואים את זה בכל מיני מקומות, דפים בצבא, אתה רואה איזה, ייצרו איזה טנק, ואחרי זה בגרסה הבאה מייצרים את הטנק, ואתה אומר, עושים כאלה שיפורים שאתה אומר, איך לא חשבו על זה קודם? מה, לא, מקודם לא חשבו, לא חשבו שתעשו את זה ככה ולא אחרת? ככה זה בנוי, מייצרים, רואים שזה לא טוב, ואז מתקנים. מידת הדין דורשת את הכל מושלם על ההתחלה. טובעת הרבה מאוד. העולם לא יכול להתקיים במידת הדין. זה דרמטי מדי. אנחנו בנויים על ניסוי ותהייה, על כישלון, יכולת להתקדם, לעשות תשובה, ואז לשפר עוד פעם, וככה כל הזמן מתקדמים. אז מידת הדין היא איזה מין ציפייה עליונה, איזה מין שאיפה, אבל הדרך אליה רבויה ב... רבויה ב... 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 תחנות תחנות. אך באמת עולם חסד ייבנה, ואי אפשר להתקיים בדין. כמו שאמרו זל, עלה במחשבה מידת הדין, וראה שהעולם מתקיים, לא יכול להחזיק מעמד. שיתף עמו מידת הרחמים. הרי שאי אפשר להתקיים במידת הדין בלבד. והטעם, כי העולם הזה אינו בשלמות, ועל כן יש בו חיסרון. אם היינו מקיימים את העולם במידת הדין, אז זה כאילו היה איזה מין... אפשר להגיד שמידת הדין זה רובוט. רובוט לא טועה. תכנת אותו לעשות פעולה, הוא יעשה אותה בשלמות עד שהוא יתקלקל, כן? עולם של מידת הדין זה בעצם עולם של רובוטים, במובן מסוים. העולם של בני האדם, זה אנחנו חסרים. כל אחד מאיתנו יש לנו רצונות, ויש לנו שאיפות, אנחנו מנסים יותר, מנסים פחות, לאט לאט אנחנו מתקדמים. עולם של רק מידת הדין זה עולם שמתרסק אל עצמו. והטעם כי העולם הזה אינו בשלמות, ועל כן יש בו חיסרון. ובכוונה הברא השם יתברך כן, שלא להיות הקיום בשלמות בלי עזר עליון. בכוונה. כדי שלא נחשוב לרגע אחד שאנחנו מושלמים. אז אנחנו נבראנו חסרים. רב צדוק באיזה מקום אומר משהו דרמטי. אני אתן לכם איזה מתנה. רב צדוק אולי אומר את זה ברסיסי לילה, תראו עד איכן דברים מגיעים. הוא אומר, הוא שואל ככה, למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם באופן שאת השכל אנחנו מקבלים בגיל 20, פחות או יותר, אבל את יצר המין כבר בגיל 13. כי חז"ל אומרים שגמר השלמות של האדם זה בגיל 20. עד גיל 20, בית דין של מעלה לא עונשים. כי עד גיל 20 אדם עובר סיבובים, ועד שהוא מטפס על עצמו ומחליט מי הוא ומה הוא. אז צריך להיות הפוך. תן את השכל, את גמר בשלות האישות בגיל 13, ואת יצר המין בגיל 20, ואז היינו חוסרים לעצמנו הרבה מאוד צרות וסיבובים. אומר רב צדוק, זה כדי שהאדם כל ימיו יהיה בחזקת בעל תשובה. יזכור את השטויות שהוא עשה בגילי הנאורים. יצר המין הכוונה לא רק, אלא כל הגיל הזה של הסיבובים. כן, כל ה... יזכור את כל השטויות שעשה כל חייו, למרות שבשמיים לא מחשבים לך את זה, אבל אתה זוכר את זה היטב, וכל חייך אתה בגדר בעל תשובה. זה חלק מהותי מהעולם הזה. העולם הזה הוא עולם חסר, כדי שאף אחד מאיתנו, אף שאתה לא יהיה למעלה, ויחשוב שהוא מושלם, והוא לא זקוק לעזרה. אנחנו זקוקים לעזר עליון, גם היום, בעולם מאוד מאוד טכנולוגי, ומתקדם וכו' וכו'. עדיין, יש המון המון הפתעות. המון הפתעות. הנה, אנחנו עכשיו נמצאים, מדינת ישראל עכשיו נמצאת עכשיו באיזו סוגיה כלכלית, כן? איך דבר כזה יכול להיות? זה לא, אתם יודעים, לפעמים בבית, במשפחה, אתה אומר, וואי, החודש יצאתי יותר 1,000 שקל ממה שתכננתי. לא בסדר, בוא נעשה תכנון מחדש וכל זה. פה מדובר שמדינת ישראל פספסה פה 40 מיליארד דולר, 40 מיליארד שקל, נוצר פה, מישהו כאן פספס בענק, כן? איך זה קרה? פתאום הבור הזה. יש תחזיות, ויש מודלים, ויש כלכלנים, ויושבים, ומתכננים, והכל זה. ובום, קרה. גבית פחות, הוצאת יותר, המחאה החברתית, אלף אחד דברים. אתה יכול לתכנן כמה שאתה רוצה, העולם הזה בנוי הוא עולם דינמי, הוא עולם של חסרונות, תיקוני טעויות, התבוננות ותיקון, תשובה וכו', ולכן העולם הזה לא יכול להתקיים במידת הדין. האמת, תקציב המדינה זה דוגמה טובה, כי היה ניסיון כזה לעשות אותו דין. לבנות תקציב מראש לשנתיים, מסודר וכל זה, והתוצאה של התקציב של שנתיים זה כרגע הבור הזה שיש, כי אתה לא יכול לתכנן שנתיים קדימה. סתם יותר דוגמה. אז בהתאם כי העולם הזה אינו בשלמות, על כן יש בו חיסרון. ובכוונה ברא השם יתברך כן, שלא להיות הקיום בשלמות בלי עזר עליון. וכמו שבגשמיות נברא צד צפון פרוץ, כידוע שמגיעים אל רוחות העולם סתום, וצד צפון פתוח. הכל להראות שאין לעולם קיום צד עצמו. אך הקדוש ברוך הוא שלמות העולם. וזה בחינת שבת קודש, שנקראת שלום, כידוע בזוהר הקדוש, בערב שבת בין השמשות, נבראו המזיקים ורצו לשלוט בעולם, רק שהקדוש ברוך הוא השפיע קדושת שבת קודש ונשבתו המזיקים. ראינו שסוף ימי המעשה הוא בחסרון שחסר השלמות. מה זאת אומרת שנבראו המזיקים בערב שבת בין השמשות? אתה עובד שבוע שלם, עובד, 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 לתקן, בסוף אומרים לך, תשמע, אבל אם אתה בנוי רק על העשייה, אז אתה שייך לעולם של מזיקים. חייבת להיות איזה מין שבת, שבה האדם עוצר, מתבונן על הדברים שהוא עשה, עושה תשובה, שבת לשון תשובה, מתקן את דרכיו לשבוע הבא. אם זה רק עולם של עשייה, זה בעצם נגיד, רוסיה הקומוניסטית הייתה עולם של רק עבודה, זה כועס. זה עולם של מזיקים. ועל זה אמרו, מה היה עולם חסר? מנוחה, פירוש השלמות, בשבת וישלים. ופירוש העניין שהשבת מעלה את הכל הבריאה לשורשו והתחלתו, נמצא קודם שבא הגמר שהיה שולט המזיקין, כיוון שהגמר חסר, בא השבת ומעלה את הכל להתחלה. זה שכתוב שהשבת היא כלי מחזיק ברכה אל השלום. פירוש שכיוון שהגמר חסר, הרי הכלי כמו שיש בו נקב, הוא כמו צד צפון שפתוח. ועל ידי השבת מדליק הכל לשורשו, מדביק הכל לשורשו, ונעשה כלי שלם ומחזיק ברכה. השבת יוצרת איזה מין, יוצרת איזה שלמות. כל הזמן עובדים, 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 עובדים. זה פרוץ. זה עדיין חסר. בא השבת, האדם מדביק את הכל לשורש. להדביק על השורש זה תמיד לשאול, למה אני עושה מה שאני עושה? מה התכלית? לאן כל זה הולך? תחשבו על ההמצאה הזאת. אני כל פעם, כל שבת אני מגיע, אני פשוט נדהם מזה מחדש. שבת, אם חווים אותה כמו שצריך, עוצרים את הכל, את כל המרדף היומיומי הזה, ועולים לעיסוק במדרגת נצח. הנושא הוא פרשת השבוע, אתה לא עסוק עכשיו באיזה עניין אקטואלי כזה או אחר, אלא אתה עסוק בציר נצח, שהתחיל בהר סיני והולך אל האין סוף. כולם בבת אחת עולים למדרגה הזאת. ועל הציר של הנצח אתה בודק איפה אני ביחס אליו. איפה אני ביחס למחלוקת, איפה אני ביחס למשה, איפה אני ביחס לאהרון, איפה אני ביחס לארץ ישראל, איפה אני ביחס ללשון הרע בפרשה. אתה בודק את עצמך ביחס לציר הנצח. זה דבר אדיר. אם היה פרשת שבוע, אם לא היה שבת, לא היינו עושים את זה בחיים, היינו כל הזמן עסוקים בהווה, היינו חיים כמו כל הזמן במעגלי ההווה. לא היינו לעולם צריכים להתרון איזשהו ציר שהוא מתחיל מהר סיני ונגמר בגאולה שלמה. ואנחנו עושים את זה כל שבת. זה נקרא להדביק דבר אל השורש. וזה עצמו עניין פי הארץ לבלוע את קורח שנברא בערב שבת בין השמשות. פירוש. כיוון שרצה קורח להתנהג רק על פי דין, קפץ עליו רוגז הגיהנום שהוצא צפון, שנאמר מצפון תיפתח הרעה כנזכר לאל, שאי אפשר להתקיים במידת הדין בלי השתתפות חסד עליון. הרי מה הטענה של קורח? הטענה של קורח היא טענה מאוד מאוד דינית. כולם קדושים. לא רק אתה, לא רק אתה. כולם. כולם מסוגלים, כולם יגיעו, כולם יתאמצו, וכולם, וכולם קדושים. טענה שבמהות שלה היא מפחידה, היא... וואו. אבל העולם לא מסוגל לעמוד בטענה כזאת. של כולם. כרגע, זה נכון שכולם בפוטנציאל יש להם יכולת להגיע, אבל כרגע הקדוש ברוך הוא משפיע את הנהגתו דרך אהרון, דרך משה, יש הנהגת חסד. נכון שבפוטנציאל באמת כל העדה כולם קדושים, ולכל אחד מאיתנו יש נשמה, ואין הבדל בין, אין נשמה יותר גבוהה מחברתה. כל אחד מאיתנו יש לו נשמה, חלק הלא קמים מעל. אבל הגילויים הם שונים. והקדוש ברוך הוא החליט להשפיע את אורו ואת חסדיו, דווקא דרך אהרון ומשה. אז כשקורח טוען טענה כזאת, מתברר שהעולם לא יכול להחזיק מעמד בדבר כזה. תארו לעצמכם מה אני אגיד, האמת שזה ממש סוגיה רלוונטית היום, כי יש היום איזה מין ביטוי כזה באוויר שנקרא שוויון בנטל. עכשיו זה ביטוי, זה ביטוי שקרי. הוא ודאי לא נכון. אין דבר כזה בעולם, בחיים, שוויון בנטל. אין דבר כזה לא היה ולא יהיה. יש שותפות בנטל. כל אחד צריך לתת חלק. אבל בצבא יש שוויון בנטל. אתה משווה את הלוחם הקרבי לתומך הלחימה, אתה משווה את תומך הלחימה להוא שעשה שבוע שבוע. אין שוויון בנטל. אין שוויון בכלום. אין שוויון לא בכישרונות ולא במראה ולא בשום דבר. יש שותפות, בסדר גמור. קורח טען לשוויון. כולם מסוגלים אותו דבר. זו טענה שיש בה איזה קסם מסוים. וואו, כולנו, אבל... העולם לא מחזיק מעמד ככה. זה מה שטענו הקומוניסטים. כולם אותו דבר, כולם יעבדו אותו דבר ויקבלו כמה שצריך. עם הרבה מאוד אלימות וברוטליות והרג ורצח, זה יחזיק מעמד 70 שנה. אבל זה לא מחזיק מעמד, זה לא יכול להחזיק מעמד. אין דבר כזה. אני זה לא אתה, אתה זה לא אני. אני יש לי כישרונות כאלה, אתה כישרונות אחרים, וכל אחד מאיתנו רוצה להביא לידי ביטוי את הכישרונות שלו. הטענה של קורח היא נראית מאוד מאוד טוב מבחוץ, אבל העולם לא מסוגל להחזיק אותה. האדמה פותחת את פיה וזה קורס. אפשר להתקיים במידת הדין בלי השתתפות חסד עליון. מחלוקת בית שמאי ובית הלל גם כן באופן זה כידוע, ששמאי יורד לעומק הדין, כמו שכתוב שמאים מחדדים תפי, ובית הלל היה ותרן וענוותן. אך בית שמאי, כיוון שהיה כוונתם רק לשם שמיים, זה המכוון שהיה לשם שמיים, שיתף עמו מידת הרחמים, פירוש שידעו שאף על פי כן צריך למידת החסד גם כן, וכמו שכתוב בגמרא לא נמנעו בית שמאי ובית הלל להתחתן אחד עם השני, אף על פי שאלו אוסרים ואלו מתירים. כלומר, בית שמאי אומרים ככה, אנחנו מחודדים יותר, אנחנו חכמים יותר, אנחנו יורדים יותר לעומק הדברים, אנחנו לא נוותר על עמדתנו, ובית שמאי יביאו את עמדתם בכל התוקף, אבל אנחנו מכירים בעובדה שצריך גם בית הלל. אנחנו טוענים בתוקף שצריך גם אותנו, אבל אנחנו מכירים בעובדה שצריך גם לבית הלל. היה פעם בארץ ישראל היה ויכוח גדול לגבי השחיטה. הרב קוק רצה לייסד הרב בן ציון חי עוזיאל, שהיה הראשון לציון הספרדי, הוא רצה, הוא היה לו מאוד מאוד חשוב, האחדות של העם. זה ממש היה... אז הוא רצה לעשות שתהיה גם שחיטה אחידה. אתם יודעים, יש הבדלים בשחיטה, חומרות כאלה ואחרות לספרדים ולאשכנזים. ואמר הרב עוזיאל, מה, זה שחיטה ספרדית, שחיטה אשכנזית, הרב קשר בהשגחת הרב מחפוד, קשר בהשגחת הרב... בוא נעשה שחיטה אחת לכלל ישראל. והרב פרנק התנגד. אז הרב פרנק היה הרב של ירושלים, ואמר, אסור לוותר על המנהגים. ואם הרב עוזיאל, שהיה ספרדי, יבטל את השחיטה הספרדית, אני אפתח שחיטה ספרדית. הוא אמר, הרב פרנק אומר, אני מכיר בצורך של המנהג הספרדי. למרות ש... זה מעין מה שאומרים כאן בית שמאי. בית שמאי, אנחנו מכירים התפקיד ההיסטורי שלנו, להיות מחודדים ומעמיקים ולא לוותר ולרדת לדקדוקום של דברים ולהיות דין. אבל אנחנו יודעים כמה חשוב תפקידם של בית הלל. ולכן הגמרא אומרת, אחד מהמחלוקות שנחלקו בית שמאי ובית הלל, זה לגבי עניינים של, 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 של זיקת יבם. כלומר, אישה שנופלת לפני אח של בעלה ליבום, באיזה אופן היא משתחררת. אלה מחלוקות שנוגעות לאיסורי תורה של אשת איש. יש נשים שבית שמאי אומרים שהן אסורות, הן אשת איש, ובית הלל מתירים אותם לשוק. ואף על פי כן, הם לא נמנעו מלהתחתן אחד עם השני. הם היו מודיעים, הגמרא, המשנה אומרת, הם היו מודיעים, זה, תשמע, זאת לפי שיטתך היא אסורה. אבל בית שמאי לא אמרו, בגלל שבית הלל מתירים את הנשים האלו, גוואלד, עריות בבית הלל, איסור להתחתן איתם, פשקבילים, לא. הם מתירים, ובסדר, זה לשיטתם. אני לא אתחתן עם מישהו שאני חושב שהיא אסורה, אבל אני אתחתן עם אחותה. כי אני לא פוסל אותם קטגורית, אני מכיר בחשיבות התפקיד שלהם. וזה אולי ההבדל בשיח במחלוקת. המחלוקת החיובית היא מחלוקת שבו כל אחד עומד על עמדתו, אבל אני מבין ואני גם אלחם על הזכות שלך להגיד את עמדתך. אני אלחם כדי שאתה תוכל להביע את עמדתך, כי היא חשובה לדיון ולשיח. ואני אלחם גם על עמדתי. ואני לא אפסול אותך קטגורית ולא אטיל מניעים זדונים. אתם יודעים למה הוא אומר את זה? כי הוא... יש לו איזה נגיעות, הוא רוצה איזה קומבינה, הוא רוצה... הוא לא באמת מתכוון למה שהוא אומר. זה מחלוקת ראויה. מחלוקת טובה. שמבינה שאין אדם אחד שמחזיק את כל האמת אצלו. ואני יכול רק ללמוד מה הדברים שלך. יכול להיות שבסוף אני אשנה דעתי או לא. בסוף גם אני צריך לפסוק הלכה. כמישהו מאיתנו, כי אי אפשר להתנהג גם זה וגם זה. אבל אני אלחם על דעתך לומר אותה. אלחם על זכותך לומר את דעתך. כי היא חשובה. וקורח זה לא היה. בית שמאי הכירו בצורך של בית הלל, בצורך של הענווה. ולכן הייתה כוונתם לשם שמיים. וזה המכוון שהיה לשם שמיים שיתף עם מידת הרחמים, פירוש שידעו שאף על פי כן, בית שמאי ידעו שאף על פי כן צריך למידת החסד. גם כן. כמו שכתוב בגמרא, לא נמנעו זה מזה. אף על פי שאלו עשרים ואלו מתירים. אבל קורח רצה לרד לעומק הדין וירער על הכהונה. שהוא מידת חסד. קורח לא אמר, אהרון, כהן, זה בסדר, אני מקבל את העובדה שצריך הנהגת חסד, מישהו שילך וישפיע טוב, גם אם הציבור לא ראוי, ילך וזה, אני תובע אבל גם לאיזה נציגות משמעותית של הלוויה. לא, קורח לא אמר את זה. קורח אמר, אין כהונה, לא צריך בכלל את הדרך הזאת, רק לוויה, רק דין, מי שמגיע לו יקבל, מי שלא שיחפש את עצמו. טוטליות. זו מחלוקת לא טובה. זו מחלוקת שמסרבת לראות בעמדה של האחר איזשהו טעם וערך והצדקה. אבל קורח רצה לרד לעומק הדין וירר על הכהונה שהוא מידת חסד לומר שאינו צריך לחסד לכן לא היה יכול להתקיים. וזה יש לומר פירוש המעט מכם. ויש לברר דיבור ויש לו לברר הדיבור משהו כזה. מה? ויש לברר דבריו, כן? תודה. דהב הללה ממר, המעט לכם. מה זה המעט מכם? אני צריך להגיד, המעט לכם שאתם ככה וככה? מה זה המילה מכם? אחזר עליהם משה רבנו עליו השלום, שמה שהם סוברים, שעל פי דין יזכו למדרגת הכהונה, הוא אי אפשר. כאילו קורח אומר, מגיע לי, אני ראוי. מגיע לי להיות כהן. מי שאומר את המילה מגיע לי, כבר לא מגיע לו. יש מדרגות שזוכים להם דווקא בגלל שחושבים שלא מגיע. כי המעט מכם, מה שזוכים במעשיכם לבחינת לוי, זהו גם כן רק בצירוף חסד עליון. וביקשתם גם כהונה על פי דין והוא בלתי מתקיים. גם מה שאתה זוכה על פי... גם מה שאתה זוכה למדרגת לוי זה גם כן חסד. מה שאדם בכלל זוכה, כל אחד מאיתנו, מה שאנחנו זוכים, בעבודת השם, בלימוד תורה, צריך לדעת שזה לא מכוח המעשים שלנו, לבד. זה חסד, אדם מתחיל, והקדוש ברוך הוא, לאל גומר עליי, הקדוש ברוך הוא עוזר לך, ולפעמים אתה מסתכל אחורה על החיים, קצת, צריך קצת פרספקטיבה, אני מודע, אבל אפשר גם בגילאים צעירים, אבל בטח בגילאים של 40, 50, אתה מסתכל אחורה. אני אומר ככה, אם מישהו היה מספר לי את זה בגיל 18, פעם מישהו עשה איזה חשבון, אני אומר, זה חשבון גרוע, לא כדאי לעשות אותו, אבל הוא קיים. כמה עולה לגדל ילד? מגיל 0 עד גיל 18. מה אתה אומר, דוד? מה? מיליון פלוס. שעולה לגדל ילד. בלי התפרעות. לא, זה... המעון, שכר לימוד, אוכל, בלי אקדמיה, בלי אחרי זה לחתן אותו, רק לגדל אותו. אז משפחה, מתחתנים, זוג צעיר, כמה ילדים את רוצה? בעזרת השם בעלי, אני רוצה 12 ילדים כשבטיה. יש לך 12 מיליון שקל? לא, כי אם אין, אז אין מה לדבר. ויגיע, אז אתה רוצה, וואלה, איך זה? עכשיו, אחרי 20 שנה פוגשים את הזוג הזה, מסתכלים, יש להם 12 ילדים. ברוך השם, כולם בסדר, כולם במקום, כולם זה. איך? וואלה, לא, כאילו, אפשר לספר, עבדנו וזה. לאל גומר עליי. באמת לאל גומר עליי. האדם פותח פתח, הקדוש ברוך הוא עוזר לו, מסייע לו, הוא מצליח להשיג הרבה למעלה ממה שהוא בכלל מסוגל לחשוב שהוא יכול להשיג. אז קורח אומר, תראו, אני לוי, זה ברור, זה מכוח המעשים שלי. אני רוצה גם להיות כהן. אומר לו משה רבנו, גם לוי אתה לא מכוח המעשים שלך. גם לוי זה מכוח סייעתא דשמיא, גם לוי זה מכוח החסד האלוקי, אתה רוצה להיות כהן? תן מקום לריבונו של עולם. הנהגת הדין תולה את הכל במעשה האדם. זה לא הצורה שבה מתנהל העולם הזה. אנחנו בעולם הזה עולם מלא חסרונות, אנחנו משתדלים, מתאמצים, אבל מצפים גם, מבינים שבלי עזרה מן השמיים, שום דבר לא מתמלא ולא מתממש. ואם אין סייעתא דשמיא, אז גם דברים שיכולת לחשוב שהם ילכו לך בקלות, אתה מגלה שהם משתבשים. אין ערך מלחמת לבנון השנייה, צהל החזק, הגדול, הרבה יותר חזק מהחיזבאללה, ולא, כלום לא הולך, שום דבר לא הולך, איך שצריך ללכת. ועל פי פשוטו, יש ללמוד דרך איש הישר בעבודת הבורא. כל שעולה מדרגה יותר, יודע חשיבות כל דבר קטן. מי זה אדם גדול? זה מי שמחשיב כל דבר קטן. לא מזלזל בשום דבר קטן. אדם קטן, יכול לזלזל, זה לא חשוב, זה מדלג. אדם גדול לא מזלזל לא בשקל, ולא באף בן אדם, ולא באף מילה, וגם לא באף בעל חיים, ולא בנמלה, וגם לא בעלה. מי שגדול יודע למצוא את הגודל בכל קוטן. כל קוטן. מי שקטן אומר, עד שלא תביא לי איזה משהו כזה, זה אני לא... תן לי איזה משהו אקסטרים כזה. שהרי משה רבנו עליו השלום, שהיה כמה מדרגות למעלה מהם. משה היה אדון הנביאים. ובכל אופן הוא הצליח לתאר לבני קורח את החשיבות של מדרגת בני לוי. היינו מצפים שמשה יגיד, באמת, מה זה לוויה? זה כלום. אלה שעומדים שם בחוץ ושומרים שהשינגים לא ייכנס, כאילו. משה, לא, הוא הצליח לתאר להם איזה יופי, המדרגה הגדולה שלכם. שהרי משה הרבן עליו שלום שהיה כמה מדרגות למעלה מהם, הבין החביבות מבחינת הלוי שניתן להם השם יתברך, והם התנסו. היה זה להראות להם על אשר אמרו מודות התנסו, הראה להם, כי אף על פי שזכה לכל אלה המדרגות, חביב בעיניו כל דבר קטן וגדול בעבודת הבורא. ולכן זכה לכל זה. לאפוקיהם, שמיד זלזלו בשירות שלהם, ביקשו יותר. משה רבנו כמה שהוא גדול, כל דבר קטן נחשב בעיניו. אמרו, מה קרה לכם? אתם קיבלתם דבר גדול, הלוואי עליי, כאילו. והם, מה שיש להם רוצים יותר. אבל הרב שח מספרים שבסוף ימיו, הוא כבר היה חולה והתקשה מאוד לראות וגם בטח לא החזיק את הראש. הרב שח היה גאון עצום בלימוד תורה, כתב ספרים, אבי העזרי על הרמב״ם. אז הוא היה אומר תהילים, הכינו לו ספר תהילים עם אותיות כאלה גדולות, הוא היה אומר תהילים. הרב שח, הגאון הגדול שהרעיש עולמות בלמדנות שלו שיעוריו המופלאים, יגיד תהילים? כן, תהילים. מצוין. אתה יודע מה זה תהילים? אדם גדול, כל מדרגה יקרה בעיניו. אדם קטן רוצה רק את ההיילייטס. בואו נחטוף עוד אחד. אדויני מוירי זקייני זל, יגיד בשם הרב מפשיסך, לראות איך המתנגדים על הצדיק בוחרים לדבר עליו דווקא במידה המתוקנת אצלו ביותר. על משה רבנו, שנפשו שפלה יותר מ... הגמרא אומרת, יש כמה וכמה מוקי שכין, שבעה מוקי שכין, ונפשו של משה שפלה מכולם, עליו אומרים שהוא גאוותן. ומדוע תתנסו על קהל השם? והכתוב מעיד, והאיש משה ענב מאוד. ויש להוסיף על דבריו, כי על זה שהברור ליבו של משה רבנו בענבות, לכן לא היה חש להתנהג בדברים שהיה נראים לגאים לומר עליו שמתנשא עצמו. כי לא היה מציאות עניין גאות אצלו, ולכן לא היה ניכר בעיני ההמון בחינת הענבות שבו. אתם הבנתם את החשבון? בוא נאמר ככה, כל אחד, נגיד שאנחנו יש לנו, אנחנו רוצים אותן ותנים, בסדר? אבל יש לנו גם את החשבון של הגאווה. אנחנו, אם אני אעשה ככה, אז יחשבו, אני אהיה צנוע, אני אהיה ענב, כן, אז אני, בסדר, אז כאילו יש איזה, אז הענבה שלנו היא ענבה מושכלת. כי ברקע מופיע, יש לנו גם את הגאווה מאחור, אז אנחנו מבינים מה זה גאו. משה רבנו היה כל כך לא שייך אצלו, העניין של גאווה, כל כך, בכלל לא היה לו את הדבר הזה, עד כדי כך שהוא היה עושה מעשים שמתבונן מבחוץ, היה יכול להיראות כגאווה. אתן לכם דוגמה, בסדר? נגיד, ניקח דוגמה, יש פה עכשיו איזה אירוע, יש רמקול. אז מבקשים ממך לומר איזה דבר תורה, אז אתה אומר, רגע, אני אלך, אני אדבר ברמקול, כולם ישמעו אותי, זה אדם חשוב אני, אז אולי אני אהיה גאווה, טוב. אז אני יודע מה נעשה, אני אבוא, אני אדבר בקיצור. אני אבוא לרמקול, אני לא אתפוס את כל המקום, אני אבוא בקיצור, אני אגיד את דבריי בקיצור, אני אשאיר מקום לעוד אחרים, אז אני לא אתגוון, כל הכבוד. אבל אם נגיד נמצא ילד באולם הזה, ילדים רואים רמקול, יופס, שם, באים, שלום, אז קוראים לי אושר, מה שלומכם, אני בכיתה ד' וכל זה. אין לו בעיה לתפוס את הרמקול, נו, אני לא עושה, לא, לא, שנייה רגע, בוא, אני רוצה רגע את הרמקול. תמיד במסמכות המשפחתיות, אז הילדים רואים רמקול, ישר מתחילים וצריך. מה, אתה לא מתבייש, ילד, זה גאווה. זה בכלל הבועל המושגים שלו, הוא לא מבין גאווה, ענבה, אז אין לו בעיה לתפוס את הרמקול לחצי שעה. ככה משה רבנו. מרוב שהגאווה בכלל לא קיימת אצלו ברקע, אז הוא כאילו ענייני לגמרי לגמרי. אז מי שראה אותם בחוץ, בוא נעשה גאווה, ראיתי מה משה עשה? איך הוא מינה את הבן דוד שלו לזה, ואת אח שלו לכהן, ומשה בכלל לא מבין על מה מדברים, כדי להבין את החשד הסביבתי בגאווה, אתה צריך שמושגי הגאווה יהיו קיימים אצלך. אבל אם הם לא קיימים אצלך, אז... תראו, אז נקרא את זה עוד פעם. ויש להוסיף על דבריו, כי על זה שהיה ברור ליבו של משה בענבות, לכן, היה כל כך ענוותן, לא היה חש להתנהג בדברים שכלפי חוץ זה היה נראה לגאים לומר עליו שמתנשא את עצמו. כי לא היה מציאות עניין גאות אצלו בכלל. ולכן לא היה ניכר בעיני ההמון בחינת הענבות שבו. והכלל בכל דבר עיקר הוא הפנימיות. ועל קורח נאמר, ורקב, גימטרי הקורח, עצמות קנאה. כי היה חסר לו הפנימיות. ומשה רבנו עליו השלום ואהרון היו פנימיות הדעת של בני ישראל, והם העירו לכל בני ישראל ונתרוממו. כמו שכתוב המאור מחזירן למותיו. וקורח ועלתו נתדבקו בחיצוניות בלבד. והיה נראה כל מעשיהם טובים מאוד, אבל זה הכל היה חיצוני. כן? הוא רוצה להיות כהן, אבל בפנים מה שמניע אותו את קורח זה הגאווה. זה המעמד, זה הכבוד, זה הבגדים, זה יכולת ההשפעה. ואצל משה רבנו זה לא מעניין אותו, לא המעמד ולא הכבוד ולא הבגדים ולא יכולת ההשפעה. מעניין אותו שהקדוש ברוך הוא אמר לו. אבל אהרון היה נראה איש פשוט. ובאמת היה לו הפנימיות. לכן קורח התעצבן. אהרון הזה נראה כזה פשוט, איך הוא קיבל אותי מדרגה? אני הרבה יותר מכובד ממנו. אבל זה נאמר, שתולים בבית השם בחצרות אלוהינו יפריחו. וזה היה סימן המטה להראות כי פנימיות שלו דבוק בשורש, ודוקי קיצרתי. מה זה המטה? הרי הקדוש ברוך הוא בסוף אומר, בסוף הפרשה אומר לי, משה, קח את המטה של אהרון, ומטה אהרון פה, זה קוסמות כזאת, יוקוס פוקוס, זה ההסבר. אהרון כלפי חוץ נראה מטה יבש. אתה מסתכל, אתה אומר, אני לא מבין מה מיוחד בו. למה הוא נבחר? ממש נראה פשוט. הפשוט הזה כל הזמן מחובר לשורש, כל הזמן מחובר למגמה, כל הזמן מחובר לתפקיד, למה שצריך להיות, לפנימיות. לרגע אחד לא סוטה החוצה. ולכן כשאתה מניח את המטה שלו, אתה בעצם רואה שהמטה כולו מלא שקדים, מציץ ציץ, פורח פרח וגומל שקדים. המטה הזה של אהרון שכלפי חוץ נראה, באמת לא נראה משהו מיוחד, הוא מלא חיים בפנים. מלא תוכן פנימי. נסיים בסיפור, היה מקרה כאן בשכונה שזה יהודי נפטר, והוא כתב בצוואה, שהוא מבקש שיכתבו על המצבה שלו, היה יהודי פשוט. הוא היה איש פשוט, משהו כזה. אז הבנים שלו לא הסכימו. מה זאת אומרת? זה היה נראה להם פחיתות כבוד. ואז הגיע לנחם רב אברום שפירא זכר צדיק לברכה. אז אמרו, בוא נשאל אותו. אמרו, תראה, אבא נפטר, והוא כתב בצבא, שהוא מבקש שיכתבו על המצבה שלו, היה יהודי פשוט. אז רב אברום אמר, מה? אתם יודעים איזה מזרגה זה יהודי פשוט? הלוואי שעליי יכתבו היה יהודי פשוט. זה מדרגה גדולה. בטח שתכתבו. זה לא פשוט, להיות פשוט. שנזכה לזה. שבת שלום.